ודע שזאת הנפש האחת אשר קדם סיפור כוחותיה וחלקיה היא כחומר, ככלי, כלי קיבול, והשכל לצורה. השכל הוא הצורה של הזן, הביולוגי, הרגשות, החושים, הרצון והדמיון. השכל הוא נותן את התוכן לארבעת הכוחות. וכשלא הגיע לצורה, כלומר כשאין שכל, וכשלא הגיע לצורה, יהיה כאילו מציאות ההכנה שבא לקבל הצורה היא לבטלה. וכאילו היא מציאות אבל. והוא אומרו, גם בלא דעת נפש לא טוב. אז הנה הרמב"ם מכורה הסביר את המילה דעת פה, במובן של שכל. לא במובן של חיבור, אלא במובן של שכל. ולכן גם כאן, צריך לאדם שישעבד כוחות נפשו כולם לפי הדעת. זה בדיוק מה שאומר בסוף פרק א'. כפי מה שהקדמנו בפרק שלפני זה. ואז לאיזה דעת הוא מגיע? כלומר, מהי הצורה שהיא מצטיירת בנפשו, או יותר נכון, מצטיירת בארבעת הממדים של דמיונו, רצונו, חושיו והזן שבו? אחת, צורה אחת. וישים לנגד עיניו תמיד תכלית אחת, והיא השגת השם יתברך כפי יכולת האדם לדעת אותה. להשכיל בהשם. ולא רק להשכיל, אלא גם להבין. ולא רק להבין, אלא גם לדעת. חוכמה בין הדעת. וישים פעולותיו כולן, תנועותיו ומנוחותיו. כלומר, אם האדם היה רק יצור שכלי, אז היה פשוט מאוד. אז באמת 24 שעות כפול איקס ימים, כפול איקס שנים, הם 100% שכל. אבל האדם הוא לא רק שכל. יש באדם גם כוחות חיים אחרים. האדם גם צריך לחיות חיים מעשיים, חיים ממשיים, לדאוג לצרכיו בממד הכי פשטני של הדברים. ולכן, היות והאדם הוא לא רק יצור שכלי, אלא יצור פועל, יש בו גם ממד מעשי, וישים פעולותיו כולן, התנועות שלו והמנוחות שלו, וכל דבריו, כל הממדים שהם לא שכל באדם, מביאים לזו התכלית. כלומר, כשכל הפעולות שלו, שהוא פועל, יגיעו לתכלית אחת, להשיג את השם יתברך. בין אם הפעולות האלה הם גורמים להשגת השם באופן ישיר, בין אם הפעולות האלה גורמים להשגת השם באופן עקיף. תכף ניתן דוגמה, נקרא אולי את כל המשפט הזה. כל זה כבר ראינו, אז רק אנחנו מסתכלים בקצרה. וישים פעולותיו כולן, תנועותיו ומנוחותיו, וכל דבריו מביאים לזו התכלית, עד שלא יהיה בפעולותיו דבר מפועל ההבל. רצוני לומר, מה זה פועל ההבל? מה זה פעולת הבל שאין לה ממשות, אין לה משמעות? פועל שלא יביא אל זאת התכלית. פעולה שאדם פועל, מעשה שאדם עושה, מחשבה שאדם חושב, רצון שאדם רוצה, דמיון שאדם מדמיין וכו', שהמטרה של כל אלה היא לא השגת השם, באופן ישיר או באופן עקיף, היא, לפי הרמב"ם, פעולת הבל. דוגמה, והמשל בו, שישים הכוונה באכילתו ובשתייתו, כשאדם אוכל, כשאדם שותה, ומשגלו, חיי אישות, ושנתו, שינה, ויקיצתו, ותנועתו, ומנוחתו, בבריאות גופו לבד. למה הוא אוכל? כדי שהגוף יהיה בריא. האם זה אומר שאסור לו גם ליהנות ממה שהוא אוכל? אבל גם הנפש צריכה להיות בריאה. ואם הנפש רוצה להיות בריאה, היא צריכה גם ליהנות מהמאכל שהיא אוכלת. אז ברור, כמו שצריך לתפקד את הגוף נכון, גם תכף נראה שצריך גם ליהנות. מה הגבול הנה? נראה עוד מעט. בכל אופן, ישים את כל הפעולות האלה שהמטרה שלהם יכוון את כל הפעולות האלה למטרת בריאות גופו לבד, והמטרה בבריאות גופו והכוונה בבריאות גופו שתמצא הנפש כלים בריאים ושלמים, בין אם זה גוף בין אם זה נפש, לקנות החוכמות וקנות המעלות המידות ומעלות השכליות עד שיגיע לתכלית ההיא שהיא השגת השם. אז אם כן, כל הפעולות הממשיות המעשיות שאדם פועל הם צריכים להיות לפי הרמב״ם הכנה כדי לקבל מעלות שכליות ומעלות מידותיות מוסריות עד שהוא מגיע להשגת השם. רציתי כאן להעיר הערה שהרמב״ם כאן נקט, אם אפשר לומר, את הכביש העוקף. בואו אולי נדייק את זה ממקום אחר.
אז זה רלפת משנה רואה חלק ב'
יש סימן בשולחן ערוך שעוסק בדיוק בעניין הזה. הסימן הזה נקרא שיהיו כל כוונותיו לשם שמיים, סימן רש למד א'. יש בסימן הזה סעיף אחד, כדאי פעם ללמוד את הסעיף הזה עם המשנה ברורה והברור הלכה. הסימן הזה נקרא שכל כוונותיו יהיו לשם שמיים ובו סעיף אחד. סוף כרך בדומה, משנה ברורה, סימן רש למד א'. אומר השולחן ערוך, אם אי אפשר לו ללמוד בלא שנת צהריים, אישה. מעניין שהוא התחיל דווקא בזה. אני מדייג על הרמה וממשיך בשולחן ערוך. ובלבד שלא יאריך בה, שאסור לישן ביום יותר משנת הסוס, שהוא שיטין נשמה. טוב, יש לדון בזה, סוגיות ארוכות, לא נפתח את העניין הזה כרגע. ואף בזה המעט, שאנחנו נכנסים אלינו, לא תהה כוונתו להנאת גופו. למרות שאדם נהנה כשהוא ישן. הגוף נהנה כי סוף סוף הגוף, האפר שבאדם חזר להיות האפר, חזר להיות סטטי. חוץ מזה תחושת הידיעה, התחושה הנפשית וההכרה השכלית שאדם יודע שהוא כרגע לא עושה כלום, שהוא ישן, שהוא נח, זה גורם לאדם סיפוק גדול. זה לא רק הגוף נהנה, זה הידיעה שאתה נח כרגע, היא מענה אותך, מענה בעיד. התחושה הנפשית שאתה נח כרגע היא מענה אותך. לכן לא תהיה כוונתו להנעת גופו, אלא להחזיק גופו לעבודת השם יתברך. החזקת הגוף לטובת עבודת השם. וכן, בכל מה שיהנה בעולם הזה, שימו לב, השכון אוכל מדייק, לא כתוב לא יהנה. בכל מה שיהנה, ותכף נראה, בכל מה שיהנה בעולם הזה, לא יכוון להנעתו, למרות שהוא נהנה. אבל זאת לא המטרה. בנפקא מינה, מה קורה כשיש דבר שהוא, אם משתמש בלשון של הרמב"ם, שהוא מועיל, אבל הוא לא ערב, הוא לא טעים. מה קורה כשיש דבר שהוא טעים, אבל לא מועיל, אפילו מזיק? או מה קורה כשיש דבר שהוא מועיל, אבל הוא לא טעים? מה הפרופורציה, מה היחס? כבר נראה. וכן בכל מה שיהנה בעולם הזה, לא יכוון הנעתו, אלא לעבודת הבורא יתברך כדכתיב בכל דרכיך דהיו. והוא חכמים, בגמרא, ששלושת המילים האלה, זו פרשייה קטנה, שכל גופי תורה תלויים בה. והוא חכמים, כל מעשיך היו לשם שמיים. שאפילו דברים של רשות, כגון האכילה והשתייה, הם ממש הרמב"ם, וההליכה, והישיבה, והקימה, והתשמיש, והשיחה, וכל צורכי גופך, שימו לב, עכשיו אני רוצה כאן להוסיף מה שהרמב"ם כאן לא אמר, יהיו כולם לעבודת בוראך, או לדבר הגורם עבודתו. כלומר, כל המעשים, כל מעשי הרשות של האדם, הם יכולים להיות אחד משני ממדים. אחת משני מטרות. או שהם עצמם עבודת בוראך. שהם יהיו כולם לעבודת בוראך. כשאדם אוכל, הוא עובד את השם. הוא לא אוכל כדי שגופו חזק, ואז אם גופו חזק הוא יכול ללכת ללמוד ולקיים מצוות. אלא עצם האכילה היא עבודת השם. עצם התשמיש הוא עבודת השם. אז למה הרמב"ם לא אומר את זה? הרמב"ם רק אמר את החצי השני. או לדבר הגורם עבודתו. לדבר שהוא מסייע, הוא מכשיר, הוא הכנה. הוא יוצר את התשתית לעבודת השם. אבל האם הדבר הזה עבודת השם? לא. השולחן ערוך אומר כאן שתי אפשרויות. מה זה יהיו מעשיך לשם שמיים? יהיו כוונותיו לשם שמיים. או שהמעשים, מעשי הרשות עצמם, יהיו כולם לעבודת בורכה. או אם לא, אם אדם לא יגיע למדרגה הזאת, שזה ממש עבודת השם, שזה יהיה אמצעי, או לדבר הגורם עבודתו. למה הרמב"ם לא הזכיר? אולי אפשר לומר שהמדרגה הראשונה היא מדרגה עליונה מאוד. לא רוצה להשתמש במילים קבליות, אבל אולי זה קשור קצת למה שחז"ל קוראים ליקוט ניצוצות ותיקון הניצוצות. אדם אוכל ומתקן את ניצוצות הקודש שנמצאים בתוך המאכל. זה עבודת השם בפני עצמה. הוא לא אוכל כדי להיות חזק, כדי לקיים מצוות. הוא אוכל כי בזה שהוא אוכל הוא מתקן את הפרי. הוא מתקן את ניצוצות הקודש של הפרי. אז זה לא מתאים לכל אדם, זה מדרגות יוצא דופן. יחידי סגולה. ואנחנו לא מסוגלים לומר אנחנו לא במדרגה הזאת שכל המעשים שלנו הם לעבודת הבורא. אבל לפחות כל המעשים שלנו הם אמורים להיות הכנה לעבודת הבורא. לכן אולי הרמב"ם דווקא נקט את הממד השני של בריאות גוף, ובריאות הגוף היא שתמצא הנפש. אז רק נסיים את השולחן ערוך. וכל צורכי גופך היו כולם לעבודת בורכה או לדבר הגורם עבודתו. שאפילו היה צמא ורעב, אם אכל ושתה להנאתו, אינו משובח. אלא התכוון שיוכל וישתה כפי חיותו לעבוד את בורו. הנה כאן השולחן ערוך הולך לכיוון השני. וכן אפילו לשב בסוד ישרים ולעמוד במקום צדיקים. וללך בעצת תמימים, זה לא רק דווקא בענייני רשות, גם בענייני מצווה. אדם לפעמים אוהב להיות עם צדיקים. הוא אוהב לשמוע דברי חוכמה, אוהב להיות במחיצתם, לגרום לו הנאה, לגרום לו סיפוק. אז הנה, זה כיף להיות במכון מיר, לא? כיף לשבת עכשיו ב-12 לאחת, ללמוד תורה. זה כיף. קודם כל, זה עושה תחושה טובה בנפש, או גם משכילים בשכל, אבל שאנחנו מודעים לזה שזה עוזר לעם ישראל בתקופה הקשה שהוא נמצא. אז יש לנו הרבה סיפוקים אישיים, אבל לא בשביל זה אנחנו פה. וכן אפילו לשב בסוד ישרים ולעמוד במקום צדיקים וללך בעצה תמימים, אם עשה להנעת עצמו להשלים חפצו ואת אהבתו השכלית, המוסרית, הנפשית, לא משנה איזה הנעה, אינו משובח, אלא אם כן עשה לשם שמיים. וכן בשכיבה, אין צריך לומר שבזמן שיכול לעסוק בתורה ובמצוות לא יתגרה בשינה, לענג עצמו, אלא אפילו בזמן שהוא יגיע וצריך לישן כדי לנוח מגיעתו, אם עשה לענת גופו אינו משובח, אלא התכוון לתת שינה לעיניו ולגופו מנוחה לצורך הבריאות, שלא תתערב דעתו בתורה מחמת מניעת השינה. אז השינה היא כאמצעי לגוף חזק, אבל יש מדרגה יותר עליונה שהשינה עצמה היא עבודת השם. אז זה מדרגות כבר באמת עצומות מאוד. למה שאנחנו אומרים שבשבת אנחנו אומרים רצה נא במנוחתנו, לא בטוח שהקדוש ברוך הוא רוצה במנוחה שלנו. אנחנו אומרים רצה במנוחתנו, ועל מנוחתם יקדישו את שמך. לא בטוח שהמנוחה שלנו היא בדיוק קידוש השם, לא ברור. זה הסוגיות ארוכות. הסעיף הזה? סימן רש למד א' בשולחן ערוך, אורח חיים רש למד א'. הרבה מופיע כאן בשמונה פרקים, אבל לא מופיע שני הצדדים, מופיע רק צד אחד. אז בואו רק נסיים את ההלכה הזאת, את הסעיף הזה, סעיף אחד. אלא אם כן עשה לשם שמיים, וכן בשכיבה אני צריך לומר שבזמן שיכול לעסוק בתורה, וכולי אני מדייק טיפה, אלא יתכוון לתת שינה לעיניו ולגופו מנוחה לצורך הבריאות, שלא תערב דעתו בתורה מחמת מניעת השינה. וכן בתשמיש האמורה בתורה, אם עשה להשלים תאוותו להנעת גופו, הרי זה מגונה. אפילו אם יתכוון כדי שיהיו לו בנים שישמשו אותו וימלאו מקומו, זה לא, אינו משובח. אלא יתכוון שיהיו לו בנים לעבודת בוראו, שיתכוון לקיים מצוות עונה כאדם פורע חובו, שלום בינו לבין אשתו, המשך הזרע, הופעת שכינה בבית, הופעת שכינה בהמשך הדורות, וכו' וכו'. וכן בשיחה שאפילו לספר בדברי חוכמה, צריך שתהיה כוונתו לעבודת הבורא או לדבר המביא עבודתו. או עבודת הבורא ממש, או דבר המביא עבודתו. כללו של דבר, סיכום. חייב אדם לשום עיניו וליבו על דרכיו, ולשקול כל מעשה במוזני שכלו, וכשראו דבר שיביא לידי עבודת הבורא יתברך, יעשהו. ואם לאו לא יעשהו. ומי שנוהג כן, עובד את בורו תמיד. חשוב כאן להעיר, אני חושב, הערה מאוד מאוד עקרונית, שההלכה הזו בשולחן ערוך יכולה לגרום ללחץ בלתי נסבל בנפש האדם. כלומר, ההלכה הזאת, אם אדם רוצה לקיים את ההלכה הזאת, הנפקא מינה לכאורה היא, הנפקא מינה המעשית, התוצאה המעשית של העניין הזה, שמהשנייה הזאת, כל מעשה שאדם עושה, אני לא רוצה להגיד כל מחשבה שהוא חושב, כל דמיון שהוא מדמיין, אבל נטפל כרגע רק ברמת המעשים. כל מעשה שאדם עושה, עכשיו הוא צריך לשבת שבעה נקיים. אני עכשיו שותה קפה, האם הלגימה הזאת עכשיו היא נצרכת, שתיתי? אני מקווה שזה נצרך, עכשיו הלגימה הבאה. אולי מספיק. איפה עוצרי? זה לא מצחיק בכלל. כלומר, ככל שאנחנו אנשים, והזכרנו את זה פעם קודמת, או לפני פעמיים, אינני טועה, ככל שהאדם יותר מתפתח בצורתו הרוחנית, אז הוא לא שופט את הדברים ברמת הפרטנות. כלומר, הוא לא רק שאומר, לשם יחוד קודשיו ברוך הוא שכינתה, הנה ניבה לשתות שלוק לשם שמיים, שאתה. עכשיו, עוד, לשם יחוד קודשיו ברוך הוא שכינתה, כל החיים שלו זה לשם יחוד קודשיו ברוך הוא שכינתה. מגמת החיים שלו היא כזאת, מדרגת החיים שלו. האישיות שלו נמצאת בלשם יחוד קודשיו ברוך הוא שכינתה, לפחות אמור להיות ככה. כלומר, ככל שאדם יותר מתפתח, אז הוא לא שופט כל פעולה בממד הפרטני של הפעולה. אלא הוא נמצא בפאזה כזאת, במדרגת חיים כזאת, במבט הכרתי כזה, בעמדה נפשית כזאת, שכל המציאות שלו לשם שמיים. אז אני מרשה לעצמי אפילו ללכת לקצה עם המשפט הזה. למרות שאני לא פוסק כרגע על הלכה, סליחה שנייה. אני הולך לקצה עכשיו. אז יכול להיות ואולי עדיף שלא יבדוק לפני כל פעולה שהוא פועל, האם זה לשם שמיים או לא. כי אז הוא מקטין את עצמו. כי הוא מכוון לשם שמיים, אז אולי לפעמים הוא טועה בהחלטות שלו ובהכרעות שלו. אולי לפעמים הוא היה צריך ללמוד תורה במקום לישון, ולפעמים להפך, לישון במקום ללמוד תורה. אבל להיות במגמה שלו היא מגמת אמת, ולא מגמת הנאה, אז לא לפני כל פעולה שהוא פועל, הוא צריך לשבת שבע נקיים או 77 נקיים. כי זאת, זה המבט שלו. סליחה על ההשוואה, ממש מתנצל על ההשוואה. זה כמו בן בני זוג, שכל הזמן הבעל צריך להוכיח לאשתו ואישה צריכה להוכיח לבעלה שהם אוהבים אחד השני. אז כל הזמן הם צריכים להגיד מילים טובות אחד השני, וכל הזמן צריכים להיות ביחד, טכנית, כלומר, להיות ביחד באותו בית, ולתת מתנות אחד לשני, כי זה מה שמברר להם, כביכול, שהם אוהבים. אבל אם זה רק זה, זה נורא והיום. צריכה להתפתח איזושהי זוגיות, צריך להתפתח איזושהי מציאות כזאת, שהם אחד גם כשהוא נמצא באילת והיא בחיפה. וגם כשהוא לא נתן מתנה והיא עד רבה, וגם כשהיא כעסה עליו, והוא כעס עליה. אז באמת זה זוגיות בריאה. זה לא ממש לא צריך לפרגן, לא צריך להגיד מילים טובות, לא צריך לתת מתנות. כל זה נכון. אבל זה לא נקודה. זה לא נקודת המוצא. זה שלב ג'. אם אין עצמיות, אם אין בריאות, לא צריך להגיד כל שנייה בקשר. תשאיר מחוץ קדשי רבותן שנתי, אני אינני משמח את אשתי. מה אני עושה? אם הקשר מלכם נורמלי, אז אני משמח את אשתך תמיד, תפוא לפחות חפץ בזה. צריך קודם להזכיר לעצמך. אז נכון שאנחנו אנשים קטנים שצריכים הזכרות לפעמים. בסדר גם. אבל לא להפוך את זה לשיטה. אני מרשה כאן לספר סיפור, שאני מקווה שבא לסיפור, לא נמצא פה כרגע, אני מקווה שהוא מרשה לי לספר את הסיפור כדי לצורכי ערבי. אז לא נעצור את הקלטות כרגע, נספר את הסיפור. פעם אחת לפני כמה שנים, היה פה איזה בחור במכון מיר, שהתחיל לכתוב כל יום, התחיל לכתוב כל יום, מה הוא עושה כל רגע או כל שעה, במחברות. כל יום היה מסיים, אולי לא יודע כמה דפים, אולי מחברת שלמה. כל יום. איזה מעשה הוא עשה, ואיך הוא מרגיש עם המעשה הזה. ומצמוץ עיניי, היום מצמוץ עיניי היה בסדר, והיה לא בסדר. חשבון נפש, לא כל דקה, כל שנייה. והכל כתוב. הכל כתוב במחברת.
לא היה
לו זמן לעשות תשובה. ניגש אליי אחרי איזה חודשיים, חודשיים שהוא עובד ככה, הוא נשמע. התחיל לעבוד לי את הרשימות שלו, אני לא יודע מה הייתי. למה הייתי? אני פתאום רואה מי אני בעצם. אני רואה מה כתוב, תראה מה כתוב, זה אני. אמרתי לו, תשמע. דבר ראשון, מה שעכשיו אתה עושה, אתה לוקח את המחברות האלה, קורע אותם, זורק אותם לזה. דבר ראשון. גם חז"ל שדיברו על חשבון נפש, לא דיברו חשבון נפש כל חצי דקה. דיברו על חשבון נפש בסוף היום, דיברו על חשבון נפש בסוף שבוע, בסוף תקופה. לא דיברו על חשבון נפש כל רגע. כמו אחד רץ מרתון, כל מטר מסתכל אם הוא רץ מטר, יש לי עכשיו פחות מטר. הוא לא יגמור מרתון, האדם הזה. דבר ראשון, תקרא את המחברות האלה. דבר ראשון, תתחיל לחיות. תתחיל להתנהג טבעי. אל תשים את עצמך ברמת המבחן, ברמת הפרט. פשוט תהיה אתה. ואתה תתחיל לזהות. איפה אתה? איפה הנפש שלך? טוב, התחיל להלך במהלך הזה. אנחנו רציני, ברוך השם, מתוק מאוד. הלך בכיוון הזה. אחרי כמה חודשים נצטרך להשתחרר מהעניין הזה באמת. ויצא לנו לדבר עם בקשר. תשמע, אני אדם אחר לגמרי. אני אדם חי. כאילו, אתה לא חי, אתה נורמלי. אנחנו לא נגד חשבון נפש. אבל אנחנו בעד חיים. בעד חיים, והחיים האלה צריכים מדי פעם לחשב אותם. לעשות חשבון. בסדר. לכן גם כאן, הרמב״ם לא אומר כל רגע עכשיו, רגע, שאני עכשיו ישן, השנייה הזאת, ישן שמיים, לא ישן שמיים, זה עבודת בורו, זה אמצעי לעבודת בורו, זה ענה. אדם יש לו כיוון כללי בחיים, הוא צריך להגיע למדרגה כזאת, זה נקנה במשך שנים של עבודה, שבאמת אדם יודע, משתדל לדעת, משתדל להיות כזה. שהמגמה שלו היא לשם שמיים. זאת המגמה. לפעמים אני נופל, לפעמים אנחנו נופלים, בסדר, אנחנו רק בני אדם. לפחות זאת המגמה. אדם צריך לבנות בעצמו איזה מין אישיות כזאת, שמה שמעניין אותו זה דברים כלליים, ולא תקוע באגואיסטיות של עצמו, באגו שלו. נכון, לפעמים אדם מטפל קצת בעצמו, ולפעמים גם הוא מטפל יותר מדי בעצמו. בסדר. אבל לפחות מגמת החיים, מגמה כוללת, מגמה כללית. הוא לא חי ב-400 שלו. והדברים האלה הם דברים שנבנים תוך כדי תהליך. ולכן על השם איכות קודשה הזה, שדיברנו כאן, זה לא עניין נקודתי. כי לכאורה אפשר להבין מכאן. וישים פעולותיו כולן, תנועותיו ומנוחותיו וכל דבריו, מביאים לזו התכלית עד שלא יהיה בפעולותיו דבר מפה על העבל. איך הוא יודע שאין בפעולותיו דבר מפה על העבל? איך הוא יודע? הוא פשוט מתחיל לבחון את זה כל שנייה. לא צריך לבחון. צריך לבנות מדרגת חיים. צריך להיפגש עם היסוד, עם הכולל. בתוך הכולל ממילא יאיר את כל הפרטים. אני אשמח לקבל הערות על העניין הזה. בבקשה.
אותנו, אני לא יודע,
מה
מי זה לא
ההפך,
אבל
בעמדת הזהירות
לפספס
במשמעת
בזה. כל רגע,
אדם צריך לדעת אם משהו עושה זה לטוב או לרע. אתם מרשים לסתות רגע ממה ש... משום לסתות רגע? בואו נסתה, בואו נלמד מסילת ישרים, מה כתוב? זה יודע שאימשם.
וגם כל פעם שאומר שאם אנחנו
עכשיו
מפורשים,
הוא יקבל את עצמו לכנסת ישראל. נכון, אבל אם הוא מחובר ממנה.
אז אם הוא
מחובר, אז זה מה?
הוא
יעד... אפשר לקבל ספר? תרשו לי להגיד עוד משהו אחד, שמעתם את זה, ואמר לו, וואי, לא הספקתי לטבול במקווה. שמעתם את הסיפור הזה? בא מישהו לרב אלישע ביום חמישי בכפר מימון. אבל לא, אבל לא יודע, אין מי, לא הספק לטבול במקווה היום. אבל הוא טיפש! אתה לא, מה במקווה של 40 שיעה? אתה במקווה של 1,000 דונה? שמה אתה טובל במקווה? אבל זה היה מצחיק. זה לא מצחיק בכלל. זאת הבעיה שלנו, שאנחנו שופטים את הדברים ברמת הפרט, ברמת ההלכה. לא שאנחנו מזלזלים בהלכה, אתה צריך להבין את עומק ההלכה. אתה פה במקווה של ציבור אדיר, שחי חיים אידיאליים, בפועל. תסתכל מסביבך. תראה מי טובל איתך במקווה. התינוק הזה והאישה המניקה היא. תסתכל, אתה במקווה. אם זה לא מקווה, אז מה מקווה? זה שזה נהפך לחידוש, זה נורא. בכל אופן, לגבי מה שהערת שימשון. לגבי מידת הזהירות. אז אם אינני טועה, התכוונת לפרק ג', תחילת פרק ג'. טוב, אז בואו נקרא מה כתוב. הנה הרוצה לפקח על עצמו שתיים מן ההשקפות הצריכות לו. האחת, שיתבונן מהו הטוב האמיתי שיבחר בו האדם, והרע האמיתי שינוס ממנו. והשנית, על המעשים אשר הוא עושה, לראות אם הם מכלל הטוב או מכלל הרע. וזה, בשעת מעשה ושלא בשעת מעשה. בשעת מעשה שלא יעשה שום מעשה מבלי שישקול אותו במוזה זאת הידיעה. ושלא בשעת מעשה, שיעלה לפניו זיכרון כלל מעשה, וישקול אותם כמו כן במוזני המשקל הזה, לראות מה יש בהם מהרע, למה נדחה אותו, ומה מן הטוב, להתמיד בו להתחזק. ואם צא בהם מן הרע, אז יתבונן ויחקור בשכלו איזה תחבולה יעשה לסור מן הרע, הוא ליותר ממנו. אז הרמח"ל כאן מחלק את הפיקוח, את ההתבוננות, מחלק אותה לשלושה צדדים, שהם בעצם ארבעה צדדים, תכף נראה. קודם כל, הרוצה לפקח על עצמו, קודם כל הפיקוח הוא בשכל. קודם כל, אנחנו לא נמצאים עכשיו בשלב המעשה בכלל. כי אמרנו הרבה פעמים שמידת הזהירות, הכוונה זוהר, להיות זוהר. כדי להיות זוהר, אני צריך להיות זהיר. אז המגמה שלי זה לא להיות זהיר, המגמה שלי זה לזהור. לזהור, כלומר, לגלות את הצלם אלוקים, את הנשמה שבקרבי. הדרך של הנשמה להופיע בעולם הזה, עוברת דרך הזהירות, כי יש ממדים שמקבילים אותה. גוף נפש שכל. אז מידת הזהירות לא צריכה להילמד כאיזה מין קגב של ריבונו של עולם שמחפש אותנו, בדרך כלל לרע, אלא קודם אנחנו שמה נושא למלוקים, והתפקיד שלנו להעיר אותו. להעיר אותו באלף. לחשוף אותו. לתת לו להיות, לתת לו להופיע. ומתוך שאנחנו רוצים להיות זוהרים, אז בעולמנו שלנו אנחנו צריכים להיות זהירים. אז המגמה היא לא להיות זהיר, המגמה היא להיות זוהר, קודם כל. זאת נקודת המוצא בכלל, כל מידת הזהירות. אז אם המגמה היא להיות זוהר, מהו הכלי שדרכו האדם יכול לזהות, אם הוא זוהר או לא? ברור, השכל. הכלי שקודם אנחנו שם באדם, כדי לזהות אם נשמתו מופיע בקרבו. או לא, זה השכל, זה הרמב״ם שלנו, הצורה. השכל הוא הצורה, וארבעת החלקים הם החומר. עכשיו, מתי השכל צריך להופיע? שימו לב, דבר מאוד מאוד חשוב כאן. הנה הרוצה לפקח על עצמו שתיים מן ההשקפות השכלית לו. קודם כל, חלוקה ראשונית. שני חלקים להשקפה השכלית, להתבוננות של השכל. האחת, שיתבונן מהו הטוב האמיתי שיבחר בו האדם, והרע האמיתי שינוס ממנו. קודם כל, האדם לא שם את עצמו עדיין בתוך המשימה, בתוך המעבדה. האדם עכשיו עומד מבחוץ ומנסה לברר לעצמו בשכלו מה אמת, מה שקר, מה טוב ומה רע. למה זה חשוב? כי מה קורה לנו הרבה פעמים? הרבה פעמים אנחנו נכנסים למצבים מעשיים כאלה שאנחנו צריכים להכריע תוך כדי תנועה. וכשאנחנו מכריעים תוך כדי תנועה, או מתוך רגשות, או מתוך שאנחנו כבר בתוך המעשה עצמו, אנחנו לא נקיים. אנחנו כבר נגועים, יש לנו כבר אינטרסים. אז ההכרעה היא לא נכונה, היא לא מדויקת, כי יש לה מניעים אחרים להכרעה. אומר הרמח"ל דבר חשוב ביותר, לפני שאדם שם את עצמו בפיקוח השכל, קודם כל להסתכל על, על, על האמת והשקר, על הטוב והרע מבחינה חיצונית לו, מבחינה אובייקטיבית, לא מבחינה סובייקטיבית. שיתבונן מהו הטוב האמיתי שיבחר בו האדם, לא אתה, בכלל האדם, ולא אתה באופן מעשי, אלא באופן כללי. מה נקרא טוב מבחינתך, לפי הבנתך? ומה נקרא רע? קודם כל, אני אומר את זה בצורה מאוד שטחית, קודם כל תעשה טבלה שמבחינה בין אמת ושקר וטוב ורע, דבר ראשון. ועל הטבלה הזאת האדם צריך לעבוד כשהוא נמצא באופן אובייקטיבי לטבלה. הוא לא מונע, הוא לא סובייקטיבי, הוא לא הנושא בתוך הטבלה. זה מידת הזהירות. מידת הזהירות, אני אומר את זה בצורה קצת מצחיקה, זה כאילו אני לא קיים בעולם, ולצייר איזה מין תיאוריה כזאת, מה האידיאלים שלמענם האדם צריך לחיות, ומה הדברים השליליים, הרעים, שמהם האדם צריך להתרחק. בלי קשר אליי ברע, אני כאילו לא קיים. וזה מין אמת מול שקר, טוב מול רע. קודם כל, מה הרווחנו בזה? הרווחנו דבר גדול, שכשאדם מכריע מהם הדברים הטובים מבחינה מהותית, ומה הדברים הרעים מבחינה מהותית, הוא לא בתוך התמונה. אז אין לו אינטרס, אין לו נגיעה. אז זה אובייקטיבי. אז יש סיכוי שכוון לאמת. אז להיות זהיר זה לא אחד ששופט את עצמו, איפה אני בפנים? ובדרך כלל שופט את עצמו בתוך מעשה, שכבר הכל בתוך תוך התנועה. לא! קודם כל הוא מברר לעצמו אופן עקרוני. מה טוב מה רע? דבר ראשון. בלי קשר אליי, אני כאילו לא קיים. זה הזהירות הראשונה. זו הזהירות הראשונה. האחד שיתבונן מהו הטוב האמיתי שיבחר בו האדם והרע האמיתי שינוס ממנו. קודם כל. זה דומה צד לרמב"ם. בית השנית, אחרי שהוא הגדיר באופן עקרוני, אובייקטיבי, שלא קשור אליו, לא לאישיות שלו ולא להיסטוריה האישית שלו ולא למעשים שכרגע הוא עושה, אובייקטיבי לגמרי כביכול. והשנית, על המעשים אשר הוא עושה. אחרי שהוא נפגש עם האמת כפי שהיא, עכשיו הוא צריך לאמת בעין ובאלף את האמת הזאת, בפרט בעין, לאמת בעין את האמת הזאת מול איך שהוא מתייחס אליה. מה היחס שלו אליו, אליה? והשנית על המעשים אשר הוא עושה. בוא נראה אם אני חי באותה הטבלה, שאני מאמין שהיא הטבלה. אני רוצה להגיד את זה בצורה פשוטה. ואני אומר את זה באמת בצורה פשוטה. אחד הדברים החשובים ביותר, במאבק שאנחנו נמצאים בו היום, זה שאדם מסמן לעצמו אמת, שקר, טוב, רע, לפני שהוא יוצא לשטח. לפני שאתה יוצא לסדרות בשבוע הבא, מי שיוצא, אני לא יודע איפה נהיה בשבוע הבא, אני לא יודע. לפני שאתה יוצא לפעילות, קודם כל תגדיר לעצמך מה טוב, מה רע. מבחינה עקרונית, בלי קשר אליך. ללכת מכות עם חיילים, זה טוב או רע? תגדיר עכשיו. לא אתה, אובייקטיבי. ככה, מה תרוויח? שגם אם הרגשות יפלעתו, אתה חוזר לאמת, אובייקטיבית. למרות שהרגשות כרגע שמים אותך במצב סובייקטיבי ביחד לאמת הזאת. וקודם כל תגדיר. דבר ראשון. המטרה. מה המטרה? להגיע לגוש קטיף. זאת המטרה. אולי יש עוד מטרות. יש בזה חשיבות אדירה. אדירה. החיים, אם אנחנו לא ננהל את החיים שלנו באופן הזה, אוי ואבוי אלינו. באופן אישי, באופן משפחתי, באופן לאומי. כי אז הדברים לא נשפטים לפי האמת. נשפטים לפי המצב המזדמן. לפי הסיטואציה. עכשיו אני עצבני, אני מגיב בעצבים. אבל אני צריך עכשיו להגיב בקור רוח, לפי הטבלה. אבל אני לא עשיתי טבלה. אז אני מגיב איך שמתפרץ, איך שיוצא. לכן האחת, וזה לימוד אמונה. יש הרבה אנשים, דיברנו על זה הרבה פעמים. יש תופעה כזאת שאדם לומד אמונה, קשה לו. למה קשה לו? כי הדברים כל כך אידיאליים, כל כך רחוקים, כל כך עמוקים, כל כך לא המציאות. תשובה, נכון. כי אם אתה רוצה לשפוט את המציאות ביחס למה שהיא צריכה להיות, אתה קודם כל צריך לדעת מה צריך להיות בלי קשר למציאות. לימוד אמונה זה לדעת מה הידיעה. לאן הכל הולך? מה המגמה? לאן זה שואף? אחרי שנדע לאן זה שואף, עכשיו בוא נראה איפה אני ביחס לשאיפה הזאת. איפה אני ביחס לידיעה הזאת. עכשיו צריך להתחיל לצעות. עכשיו בוא נמצא את הדרך המעשית כזה לצעות לשם. אבל קודם כל אין אני צועד בכלל. את זה צריך להגדיר מבחוץ, באופן אובייקטיבי. לכן הזהירות הראשונה שהתבונן מהו הטוב האמיתי שיבחר בו האדם והרע האמיתי שינוס ממנו. קודם. והשנית, על המעשים אשר הוא עושה, עכשיו בוא נדור, עד לכאן חפצה, עכשיו גברה, בוא נדור איפה אני ביחס לזה. על המעשים אשר הוא עושה, לראות אם הם מכלל הטוב או מכלל הרע. ומתי הוא בודק את המעשים? אומר הרמח"ל. גם זה מחולק לשניים. כלומר, אחרי שהוא ייצב לעצמו איזושהי תיאוריה אובייקטיבית, והוא שם את עצמו באופן סובייקטיבי ביחס לתיאוריה הזאת, גם את הסובייקטיביות שלו הוא צריך לשפוט לא תוך כדי תנועה, לא תוך כדי מעשה, אלא, וזה בשעת מעשה, ושלא בשעת מעשה. מה זה בשעת מעשה? בשעת מעשה זה לא כשהוא עושה את המעשה, כי אם כשהוא עושה את המעשה, המעשה כבר נעשה. לבשעת מעשה הכוונה רגע לפני שהוא עושה, שלא יעשה שום מעשה, הוא עדיין לא עושה. אז גם פה יש איזו אובייקטיביות מסוימת, הוא כבר בתוך האווירה. הוא באטמוספירה של המעשה, הוא עדיין לא עשה אותו. עכשיו הוא שופט, אם לעשות או לא לעשות. שלא יעשה שום מעשה בלי שישקול אותו במוזנה זאת הידיעה, ושלא בשעת מעשה, אחרי שהמעשה נגמר, שיעלה לפניו זיכרון כלל מעשה וכו' וכו'. מה למדנו מכאן? בקיצור, למה הגענו לכאן? ידענו כאן בשביל דבר אחד. הרמח"ל כאן לא מתכוון שלפני כל מעשה, ולפני כל פרט בתוך כל פרט פרט מעשה, אנחנו נעשה עכשיו דיון. אלא קודם כל תתבונן מה טוב ומה רע. אם תתבונן מה טוב ומה רע, סיכוי גדול שהענפים הולכים אחרי השורש, שהפרטים הולכים אחרי הכלל. זה הגיוני שכך יהיה. ואם לא, אז גם את המעשה עצמו צריך לשפוט לפני המעשה. ולפני המעשה, זה לפני שהמעשה נעשה.
למעשה זה,
אם משנת
הצהריים בשביל... במהלך
אז האדם, בוא ניקח את הדוגמה הזאת כדוגמה מצוינת, הדוגמה הזאת שנת צהריים, ולא לא לחינם כנראה השולחן ערוך פותח דווקא בדוגמה הזאת, אני מגיע את הדוגמה הזאת בתחילת הסעיף. אדם צריך ללמוד את עצמו. האם אני צריך לנוח בצהריים? מבחינת הריכוז המחשבתי שלי, מבחינת יכולת ההתמדה שלי בלילה, מכל מבחינות. מבחינת מנוחת הגוף, האם אני צריך לנוח? איך אדם יודע? יש אחד שמכיר את הגוף שלו, יש אחד שצריך לעשות טסטים. תקופה מסוימת אישן, שעה, תקופה מסוימת לא אישן בכלל, תקופה מסוימת אישן שעתיים, תקופה אחרת אישן חמש דקות על הסטנדר. כל אחד יבדוק את זה, אבל אם הוא יכול בלי לבדוק, יבדוק בלי לבדוק, בלי לבדוק באופן מעשי. עכשיו, ברגע שהוא הגיע להכרה, אני לא צריך לישון בהפסקת צהריים, אז לא לפני כל הפסקת צהריים, עכשיו צריך להיכנס לדיון. אני עכשיו לישון... או לא לישון. אין לי חשק ללמוד אותו, עכשיו יש תירוץ, למה לישון? אבל אתה הגעת להכרה בטבלה האובייקטיבית שאתה לא צריך לשון בצורה. אז אולי לך תעשה משהו מועיל, אל תלמד, בסדר, לך תעשה משהו מועיל. לישון אתה לא צריך. אז לישון זה סתם מוות, זה בריחה עכשיו, אתה הולך למות עכשיו. אבל התורה אמרה וחי בהם, אל תמות. אז אתה עושה חסד. מה חסד? תעזור לגמר קלטות מכון מאיר, תתת כיתת אמונה, שם עם מישהו לאיזה סכנש. תנק את החדר, תצבע את החדר, תסייד את החדר. רמז עבה. לך לניסים שאל אותו, צריך עזרה. כאשר למדם פנים אל פנים, אולי יש מישהו פה בקריאת משה, אפשר לעשות פנים אל פנים. לא הייתי לעשות משהו. איך שמח ילדים בגן הסוס? אבל לא ללכת, למות, לישון. דברים כל כך פשוטים. אלא מה הבעיה שלנו? זה בדיוק הבעיה, למה אני קפצתי עליך, בעבר ובאמונה. בדיוק בין העניין הזה, כי אנחנו שופטים את הדברים תוך כדי תנועה. אכלתי צ'ון ביום שלישי, הקיבה קצת ככה... מצד שני, היום לא בדיוק הלך לי בלימוד. מצב רוח הכללי במדינה הוא לא מי יודע מה כרגע. מסקנה, הולכים לישון. מתי קמים? כשנתעורר. למה? למה מסקנה הולכים לישון? הרי אתה כבר יודע שאתה לא צריך לישון. לכן אני הגבתי. בבקשה.
יש דברים שגם אחרי שעשית חשבון אובייקטיבי, בעצת היצר או דברים כאלה, אני אפול לדברים רעים. ואז... לפי הדברים האלה, התעוררו, ידלקו כל מיני נורות תוך כדי שאני עושה את הדבר, למרות שאני ביררתי אותו, ואני יודע בפנים שזה דבר לא נכון, ולא הייתי צריך ללכת לישון עכשיו בצהריים, תוך כדי זה, לא יודע מה, לישון בצהריים, אתה חושב שאתה לא יכול לעשות את הבירור הזה, אבל משהו שאתה לא צריך לעשות עכשיו, ונבדקו על אורות האדומות, והתעלמת כי אתה לא צריך לעשות את החשבון, כי...
למה אני שלא צריך לעשות חשבון? אני לא אמרתי שלא צריך לעשות חשבון תוך כדי תנועה, אבל לא לחשוב שהחשבון תוך כדי תנועה הוא חשבון. כולנו צריכים הזכרות, כולנו צריכים מעוררים, נקרא לזה ככה. אנחנו בני אדם.
זה לא אובייקטיבי.
מה? זה לא אמיתי. זה לא אמיתי. זה לא אמיתי. התוצאה היא תהיה לא נכונה. אני רוצה רגע לתת דוגמה קיצונית לעניין הזה בדברי חז"ל. חז"ל אמרו שאם אדם, במקום להגיד ואהבת את השם אלוקיך, נגיד עולה חדש, עלה לארץ אתמול, לא יודע להגיד ואהבת את השם אלוקיך, לא יודע להיית את המילה ואהבת. במקום המילה ואהבת, הוא אומר ואייבת. מלשון אויב. במקום ואהבת את השם אלוקיך, אומר אותו אדם, ואייבת, הפוך בדיוק מ-ואהבת. איך הקדוש ברוך הוא מתייחס לאדם כזה? ונגלו עליי אהבה, אומר המדרש בשיר השיר. בהקדמה כידוע לתפארת ישראל. הקדוש ברוך הוא חפץ בכוונה לשם שמיים. רחמן עלי בבית. זה נכון שלא יכול להיות שאחרי 30 שנה בארץ אני אמשיך להגיד ואייבת. צריך לאופן ללמוד להגיד ואהבת. אבל לא בגלל שאני לא יודע להיית ואהבת, אני לא אגיד בכלל. אני אגיד. אני אשתדל. זה שאנחנו טועים, זה נכון. זה שלפעמים אנחנו חס ושלום מאהיבים את השם ולא אוהבים את השם. אולי, חס ושלום, אולי גם זה קורה. אבל לפחות כוונתנו טובה. ואנחנו צריכים לברר כל הזמן שכוונתנו תצא לפועל. לא יכול להגיד, יש לי כוונה. מוטב יהיו שוגגים ועליו מזידים, זה לא תירוץ לעצלנים. אני לא לתתת את זה, יש דיוקים מדויקים בתוספות. מה גדרי הכלל הזה? גם ברמב"ם, מה גדרי הכלל הזה? מוטב יהיו שוגגים ועליו מזידים. שאל מה הדבר דומה, זה כמו אחד הולך ברחוב. יש בור. אומר לו חבר, תיזהר, יש פה בור, אתה הולך ליפול. אומר לו, אני לא רואה, אני יוצא מנה. מוטב יהיו שוגגים ועליו מזידים. אתה בסוף תיפול לבור. מתי שאדם צריך ללמוד? זה לא כלל שהוא פותר אדם מאחריות. זה כלל שמצבים מסוימים שצריכים ללמוד את הכללים. הוא, נכון, מוטב יהיו שוגגים ועליו מזידים. לכן ברור שכשאנחנו מדברים על שאם נחזור עוד על הפרק, צריך לאדם שישאבד כוחות נפשו כולם לפי הדעת, זאת מדרגת חיים, זאת מציאות חיים. זה לא עניין פרטני נקודתי כזה או אחר. האם המעשה הספציפי שעכשיו אני עושה הוא לפי הדעת או לא לפי הדעת, להשגת השם באחור. זה מדרגה אחרת לגמרי של חיים. אחרת לגמרי. אני לא רוצה להתפזר יותר על המידה, אבל ממש עוד משפט אחד אני חייב לומר. הרב אומר בתחילת עין היה שבת א', שכשאנשים מדברים על המושג כלל, יש טעות נפוצה, מה זה להיות אדם כללי? אני אומר את זה במושגים שלי. רוב האנשים חושבים שלהיות כללי זה אומר שאתה צריך לעשות מעשים בפועל לטובת הכלל. אתה צריך לצאת מעצמך, לשכוח במרכאות את עצמך, לעזור רגע את עצמך בפינה, ולעשות מעשים ממשיים בפועל שהם מעשים כלליים. אומר הרב, אדם שמבין ככה את הערך להיות כללי, זאת הבנה שטחית מאוד. הוא קורא לזה הבנה צרה. זה מושג צר. למה? כי אז מה יוצא? שמה זה להיות כללי? להיות כללי זה כשאתה עושה מעשים כלליים. אז להיות כללי זה תלוי במעשה. להיות כללי זה לא תלוי במצב הנפשי שלך, במדרגת החיים שלך. אז כן, מה יוצא? שכשאדם עושה מעשים כלליים בפועל, הוא כללי. כשאדם עושה מעשים פרטיים, אוכל, הולך לישון, מטפל בעצמו, אז הוא פרטי. אז יוצא שהאדם הזה הוא בעצם לא כללי. כי מה עושה אותו כללי? המעשים שלו. אבל כשהוא כביכול עוסק בעצמו, אז הוא פרטי. אז אם כן אתה לא כללי. אומר הרב, אבל יש הבנה אמיתית למושג כלל. הבנה כללית למושג, הבנה אמיתית למושג כלל, זה שכל מדרגת החיים של האדם היא כלליות. אז גם כשהוא עסוק בעניינים האישיים שלו ובאופן מעשי הוא לא עושה מעשים לטובת הכלל, הוא כללי. הוא כללי אמיתי. נפקא מינה, אומר הרב, שכשהוא פונה לצרכים הפרטיים שלו, א', הוא פונה, הוא לא אומר זה פרטי. כי הוא כולו כללי, אז גם הקפה שלו, נקווה, הוא כללי. וב', כשהוא פונה לזה, הוא לא פונה מתוך שהוא מתוסכל. הוא פונה לזה במנוחת נפש. אתם מכירים את הפסקה הזאת בעין היום? אם אנשים שעוסקים בצורכי ציבור, היו יודעים את זה. אני לא רוצה לתת יותר מדי דוגמאות, אבל דוגמה אחת שהיא פשוט זועקת לשמיים. כיצד מעריכים מורה או מורה בבית הספר כמשקיענים? א', תלוי כמה שעות את נמצאת בבית ספר, תלוי כמה שעות את עובדת בבית בשביל בית הספר, תלוי כמה פלקטים את מכינה, תלוי, את הציון נעזוב כרגע, תלוי כמה קשר יש לך עם ההורים, וכו' וכו' וכו'. אז מה היא מורה משקיעה? מורה משקיעה זה בוא נבדוק את, 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 בתוך 24 שעות, כמה שעות היא עובדת בשביל העבודה. ובזמנים שהיא עובדת לא בשביל העבודה, אז היא לא משקיעה. טעות חמורה. מורה אמיתית באישיות שלה היא מורה, 24 שעות כפול כל החיים היא מורה. אז גם כשהיא נותנת לילדים של ארוחת בוקר מחליפה חיתול ועושה אמבטיה, היא מורה ברמח איבריה ושעשה גידיה. נכון שבאופן מעשי היא לא מבטאת את זה. כל אחד מאיתנו שהיה בצבא יודע, ותרשו לי להשתמש בדוגמה הזאת, שהחיילים המצטיינים בפלוגה או במחלקה הם לא אותם אלה שהיו הולכים לישון עם האפוד והשכפץ והכסדה והנעליים. כי הם כל כך מורעלים על הצבא שהם לא מסוגלים להיפרד מהנעליים. אלא החיילים המצטיינים של הפלוגה הם דווקא אלה שפעתי ממנו במסייע, ידעו להביא סמיכה, הדפפוך וסדין, מקלחת כל יום מתוקתק. אין דבר כזה חפש, אין דבר כזה. נכון או לא? אלה המצטיינים האמיתיים. זה שאני הולך להתקלח ויושן בסמיכת פוך ולא באיזה סקה שאני לא יודע מאיפה הוא הגיע אליי, זה לא אומר שאני פחות מורל על הצבא. זה אומר הפוך, שאני כל כך מורל שאני רוצה להרגיש טוב בצבא. כדי להרגיש טוב, אני מעדיף את הפוך שלי. זה כל כך פשוט. אני לא מתפנק על הפוך, לא בשביל זה באתי לצבא. אבל אני גם הולך להתקלח כל ערב. אני יודע גם לבטל שעה שינה כדי לתת לעצמי קצת משהו. זאת האמת, זאת האמת. אני רוצה לקרוא רגע בעין היער. הפסקה הזאת היא כל כך עקרונית שפעם אחת ביקשתי שיכפילו אותה פי 500 אולי, אפילו את זה. יש אולי פה במגירה אפילו. צריך לקלוט את זה בכל חדר מורים, בכל מקום של בו, עובדי ציבור. אני קורא משפט את החלק המרכזי. סוגיה שלמה, שאומנם ודאי אמת, אני קורא באמצע, שאומנם ודאי אמת עמוד 5, הנה השבת א' עמוד 5 פסקה ת', אני קורא באמצע פסקה ת', שאומנם ודאי אמת הדבר שהתעודה היותר עליונה, המטרה היותר עליונה שבחיים היא להיות פועל עובד עבודת הכלל, ודאי. אבל בשום אופן אין להשקיף על ערך עבודת הכלל במושג צר. מה זה מושג צר? כלומר, רק להתייחד באותן העבודות המונחות לפניו בהעמסת עול כבד, הוא מתעסק באופן מעשי באותן העבודות של הכלל, עד שהשלמות הפרטית תידחה לגמרי. זה נקרא אצלו להיות כללי. כי אם צריך להשכיל שאומנם כיוון שתעודת האיש השלם היא הטובה הכללית שיוצאת ממנו בחייו, זאת המטרה שלו, זה מדרגת החיים שלו, זאת מדרגת ההכרה שלו, זאת מדרגת הנפש שלו. אם כן, לא רק השעות שבהן הוא מתייחד בפועל בעבודת הכלל הן מלאות מתעודת חייו. עוד פעם, לא רק השעות שבהן הוא מתייחד בפועל, שבפועל הוא עושה מעשים לטובת הכלל, אז הם משרתים את המטרה שבשבילה הוא חי הכלל. הן מלאות מתעודת חייו. לא נכון. כי אם כל שלשלת חייו, כל צורכי השלמתו, בין הרוחנית, בין החומרית, באופן אישי, כולם יהיו לתועלת להגדיל טוב הכלל. כי הוא כל כך כללי שגם הפרטיות שלו היא כבר מונעת, מוארת מהכלליות הזאת. על כן, במנוחת לב צריך לפנות אל השלמות הפרטית שלו, הרוחנית והגשמית. אני מדלג. על כן, לא זאת היא המרגעה שההשתוקקות להשלמת הכלל תעיק להשלמה הפרטית. כי אם האיש הגדול וטוב הלב, וטוב הלב, העובד השם עבודה תמה, עבודה שלמה, צריך שיעלה למידה זו להשכיל, כי כל אשר יותר ירחיב את השלמתו הפרטית, מתוך המבט הכללי כמובן, כן יותר יוכל להשתלם בה בעבודת הכלל. וכאן משפט מרכזי מאוד. רבותיי, מרשה לעצמי לומר, מי שרוצה לצלם את זה, לשים את זה באיזשהו מקום, שילך יצלם על חשבון המכון. חשוב. על כן, אין מידת עבודת הציבור נערכת לפי כמות הזמן. העבודה של עובד ציבור היא לא נשקלת ונמדדת ומוערכת לפי כמות הזמן כמה אתה עובד. אין מידת עבודת הציבור נערכת לפי כמות הזמן, כפי שטועים רבים. כי אם כפי איכות הפעולה. תלו באיכות של העבודה, לא בכל. וטובה יותר פעולה של שעה אחת, היוצאת במנוחת נפש ומחומשת בגוף בריא, כי האדם לא שכח את עצמו בדרך. כי גם הפרטיות שלו הוא שלמה, הוא שלמה. מאשר מעבודה תדירה המחלשת את הגוף ומבזבזת יותר מדי את הכוח הרוחני. לך תסביר לאמא, לך תסביר לאמא, שהיות והיא כל כך אוהבת את ילדיה, אז היא צריכה קצת לתת לעצמה. ולא צריכה להיות 18 וחצי שעות סביב הילדים עד שהם הולכים לישון ועד שהם מתעוררים. לכו תשכנו אמא לנוח בצהריים. איך אני יכולה לעזוב את הילדים לבד? אני רוצה להיות אמא, אמא טובה. כן, אבל כדי שהיא תהיה אמא טובה, צריכה לפרק את עצמה. צריכה לתת לעצמה. אז זה שאת עכשיו הולכת לנוח, או הולכת לאיזה חוג, אני יודע מה, קרמיקה, יודע מה. זה, את עושה זה כאימא. כי אז את תהיה אישה יותר טובה, אימא יותר בריאה, יותר רגועה, יותר נינוחה, יותר שמחה. לכו תשכנעו אימאות לנוח בצור. קשה מאוד. למה? כי התפיסה הזאת היא תפיסה מושרשת מאוד. שבמה נמדד, מה קריטריון למדידה אם אני אמא טובה או לא? כמה שעות אני עם הילדים? ואז מה יוצא? יש אני הרבה שעות עם הילדים. אבל עצבנית כל היום. כעוסה כל היום. לא רגוע כל היום. כנ"ל בקשר בין איש לאשתו. אותו דבר. בקיצור, הדברים לא נמדדים בממד המעשי, אלא בממד של מדרגת החיים. במדרגה אחרת לגמרי, וזה צריך הרבה עבודה כדי לקנות את זה. בבקשה.
איך אני יודע מתי אני צריך להיות פרטי לטובת הכלל?
בוא נאמר ככה. כשצריך לדעת, אנחנו נדע. זו גבורה גדולה, אני עכשיו אומר משהו אפילו אישי. זו גבורה גדולה, והיא לא פשוטה בכלל, ולפעמים אנחנו נכשלים בזה. לדעת להגיד לא, אפילו כשמבקשים ממך, לתת שיעור, חשוב, להרבה מאוד אנשים, ואתה יודע שבאותו זמן, אני הולך על הקצה עכשיו, באותו זמן אתה צריך לעשות דבר אחד, לשבת עם אשתך ולשתות כוס קפה. שברקע, שיעור, חשוב, להרבה אנשים. אתה אומר לא, כרגע יש לי שיעור אחר. פעם ניגש אליי מישהו, הוא בצו 8, הכניס לעצמו צו 8. מה צו 8? פנים אל פנים. עוזב חודש את הבית, חודש את הבית, אני לא מגזים. חודש עוזב, הולך לעשות פנים אל פנים צו 8. שאלת אותו שאלה פשוטה, ופנים אל פנים עם אשתך עשית? הוא הולך להציל את עם ישראל, ואשתו קורסת בתוך הבית. אז מה עשינו פה? זה לא משהו שהפנים אל פנים היחידים זה רק הוא כלפי אשתו. בסדר, אבל זה צריך להיות מוזר. זה צריך להיות הגיוני. זה צריך להיות במדרגה כזאת שהמשפחה מסוגלת, לא מסוגלת, חפצה בזה, מעוניינת בזה, מסוגלת להתמיד בזה גם. זה לא חומה ללכת באיזה פולס ואחרי זה ליפול. ככה דברים לא עובדים. זה לא חוכמה, אני מדבר אליך טוב. זה לא חוכמה להיות חייל שמתלב בטירונות, ואחרי זה שאתה מגיע לשטח, אז אתה מתחיל להיות להתעייף. לא. כולם מתלהבים בהתחלה. כל השאלה זה התמדה, זה רציפות. זאת השאלה. כל תחום בחיים. לכן מה שכאן הרמב"ם מדבר, הוא לא מדבר על, על, על הממד של המבחן הטכני, הנקודתי, הפרטני, אלא מדבר על מדרגת חיים, כולל. וזה נבנה לאט לאט בשלבים. אבל לזה אנחנו צריכים לשאוף. למדרגה הזאת צריך לשאוף. טוב, אז האמת שרק חזרנו על מה שלמדנו פעם קודם. טוב, נתקדם לדבר השם פעם.